נדרים דף למדחת. נתחיל 5-6 שורות מלמעלה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, לא יעשיר משה אלא מפסולתן של לוחות, שנאמר, פסול לך שנלוחות אבנים כראשונים, פסולתן שלך יהא. אומר רבי חמא ברבי חנינא, כידוע כאשר עם ישראל יצאו ממצרים, כל אחד הלך, ישב כמה ימים, שאלה אישה משכנתה מגרת ביתה, גם במזת הים, כל עם ישראל לקחו עוד ועוד, ואילו משה רבן עליו השלום היה עסוק בארונו של יוסף. אבל הוא לא הפסיד, מפני שבשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת הלוחות השניות לעם ישראל, אחרי מעשה העגל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, פסול לך שנלוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על לוחות הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו שימצא בתוך אהולו יהלום גדול, יהלום ענק, נקרא סנפיר ינון, ככה מבואר בחז"ל במקום אחר. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, פסול לך, כלומר תסטט, תחתוך את היהלום הגדול הזה שמצאת, ותעשה ממנו שתי לוחות אבנים, ואני אכתוב עליהם את עשרת הדיברות. ומה תעשה עם הפסולת? הרי כאשר אדם לוקח איזה סלע, מסטט ממנו, נשאר פסולת. מה עושים עם הפסולת הזו? אמר לו, פסול לך, הפסולת של היהלום הגדול הזה שמן נוצרו הלוחות השניות, זה יהיה בשבילך. וממילא משם התעשר משה, זה יהלום גדול שפסלים, מה שישאר זה עושר גדול ועצום מאוד. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, לא נתנה תורה אלא למשה ולזרעו, שנאמר, כתוב לך, פסול לך, מה פסולתן שלך, אף כתבן שלך. ומשה נהג בה טובת עין, ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורך וגומר. אומר לנו רבי יוסי רבי חנינה, התורה שניתנה במתנה, היא ניתנה רק למשה ולזרעו. למה? כתוב, כתוב לך. מה זה לך? כתוב את הדברים האלה. מה זה כתוב לך? ויאמר השם משה, כתוב לך את הדברים האלה. מה זה מילת לך? אלא הכוונה היא משלך. שזה יש שלך. איפה רואים את זה? לגבי פסול לך. מה הסברנו שם? מה זה פסול לך? שהפסולת תהיה בשבילך. גם כשכתוב כתוב לך, שהכתיבה תהיה בשבילך. והוא נהג טובת עין, ונתן את זה לכל ישראל. ועליו הפסוק אומר, טוב עין הוא יבורך. הפרשים מתקשים. מה פירוש רק למשה רבנו? הרי ודאי כל עם ישראל כולו נתקיים, התחייב לקבל את התורה ואת המצוות. אחד מהמצוות זה לימוד תורה הקדושה. נאמרו בזה פירושים שונים. הבן אדם מבאר שהיו צריכים ללמוד רק את התורה בעל פה, ולא מתוך הכתב. ומשה רבנו סבר בעל המאמר עכשיו, שהוא לבדו היה זוכה ללמוד מתוך הכתב הוא וזרעו אחריו. כתוב לך, הכתיבה היא מיועדת בשבילך ובשביל זרעך, והוא נתן את הדבר הזה, שיהיה אפשר ללמוד מתוך הכתב גם לכל עם ישראל. מקשה גמרא על הדרשה הזו, מטיב רב חסדה, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם. עונה הגמרא, ואותי ציווה ואני לכם. חסדה מקשה, כתוב פסוק ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד. לא כתוב לצוות אתכם, ללמד. ללמד משמע שאדם לומד מתוך הכתב, שכל אחד ואחד הוא לומד. ללמד אתכם, שאדם לומד בעצמו. אם רק הוא שומע ציוויים מאת משה רבנו, אז צריך להגיד ואותי ציווה השם בעת ההיא לצוות אתכם. ללמד משמע שמש כל אחד ואחד יכול ללמוד מתוך התורה. עונה הגמרא, יש חילוק בפסוק, לא אותי ציווה השם ללמד, אלא אותי ציווה השם בעת ההיא, מה? להזהיר אתכם על התורה ועל המצוות. ואני מדעתי ומרצוני, מה עשיתי? לימדתי אתכם, ללמד אתכם. גם עכשיו מעוד פסוק, כתוב, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווה אני השם אלוקיי. משמע שהשם ציווה אותי ללמד אתכם, לימדתי אתכם כאשר ציווה אני. שהוא הצטווה ללמד, משמע מתוך הכתב. עונה הגמרא, אותי ציווה, ואני נתתי אותה לכם מדעתי. עוד פסוק, כתוב פרשת האזינו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, משמע שהנה יש עם ישראל כולו אמור לקבל את הדברי תורה, כתבו לכם שהכתב הזה יהיה בשביל כולכם. דוחה הגמרא, השירה לחודה, רק את השירה בלבד הם היו אמורים לכתוב כל ישראל, אבל התורה כולה הנה חיימי דווקא בעל פה. מקשה הגמרא, אבל הרי יש המשך הפסוק, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. ואם זה הכוונה רק על הכתיבה בלבד, אז מה כל כך יש שם אזהרות? אלא ודאי, הכוונה היא שעל כל התורה כולה, ואז זה הפסוק אומר, למען תהיה לי התורה הזאת לעד בבני ישראל, שהשירה הזאת שהיא חלק מתוך התורה, היא תהיה לי לעד אם עם ישראל אכן לא יקיימו את התורה ואת המצוות, אז כתבו לכם חוזר, הכל התורה כולה. הגמרא אכן מסיקה, אלא פלפולה בעלמא. כלומר, אכן, כל עם ישראל היו אמורים לכתוב את התורה ולמוד את התורה גם מהכתב וגם תורה שבעל פה, זה כל ישראל. אבל הפלפול, ההבנה של דבר מתוך דבר וחידוד ועמקה בכל הדברים האלה כולם, משה רבנו הוא זה שקיבל את זה, והוא נתן בטובת עין שלו לכל עם ישראל. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב, וכולם ממשה. אמר רבי יוחנן, כשברוך הוא שמשרה את הנבואה שלו, את השכינה שלו, זה רק על מי שיש לו את כל התכונות האלה. ענב זה בוודאי. איך עם ענבה יראת השם? רק אדם שהוא זוכה לענבה, זוכה לדבק בקדוש ברוך הוא ולקבל את התורה. אבל כיוון שצריך שהאדם הזה ישפיע על הקהל, על הציבור, ובדרך כלל הציבור אדרבה, הם לא תמיד נוטים להעריך את מישהו ענב, אם רואים שחסר לו בתכונות הגשמיות. לפיכך, כשברוך הוא משרה שכינתו על אותו אדם שראוי להשראת השכינה, כשברוך הוא נותן לו גם דברים שהם גשמיים, כדי שכל הציבור כולו יעריך אותו, ואז הוא יקבל ממנו. מה עם אותם תכונות? גיבור, עשיר וחכם. זה מלבד התכונה שלו שהוא עבד על עצמו והוא ענב. וכולן מצינו אותם במשה רבנו. כלומר, אם התורה מדגישה את התכונות האלו אצל משה, כנראה זה דבר שצריך להיות אצל כולם. איפה היינו משה רבנו גיבור? גיבור דכתיב ויפרוס את האוהל על המשכן. ואמר מור, משה רבנו פרסו. הוא כתיב 10 אמות אורך הקרש, ואומר, אמא דאריך וקטין, אלא מן הדין כד הכתיב, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברים. ותניה, הלוחות אורכן 6, ורוחבן 6, ועוביין 3. מנין ראינו שמשה רבנו גיבור? הלג מאבי הפסוק, שהרי ראינו על האוהל, על משכן שבנו במדבר, משה רבנו לקח את האוהל, את היריעות, ופרס את זה מעל גבי הקרשים של המשכן. כתוב, משה רבנו הוא זה שפרס את האוהל, הוא בעצמו. ויפרוס את האוהל, כוונה שמשה רבנו הוא בעצמו פרס, לא כוונה ידי השלוחים שלו, הוא בעצמו פרס. והרי כתוב, 10 אמות אורך הקרש. אז אם כן, אם הוא פרס, משמע שהוא היה כל כך גבוה, שמצליח לפרוס לבדו את היריעות האלו על גבי הקרשים. אם הוא היה ארוך כל כך, כנראה גם כן היה גיבור גדול כל כך. הגמרא דוחה, אמא אריך וקטין, אולי אכן הוא היה גבוה, אבל הוא היה חלש בגופו, קטין, כלומר קטן בגבורת הגוף. מי אמר לך שאם הוא היה גבוה, שהוא היה גם גיבור? אלא הגמרא מביאה הוכחה אחרת. כתוב, כאשר עם ישראל עשה את העגל, משה רבנו ירד מההר, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם וכו'. ולכאורה, הרי הלוחות האלה הם היו גדולות וכבדות, שהרי ראינו כתוב, אמר מור, שתי הלוחות האלה אורכן 6 טפחים, ורוחבן 6 טפחים. אז אם כן, אם זה היה כל כך גדולים אלו, זה 48 סנטימטר, אז אם כן, על 48 סנטימטר, והעובי שלהם 3 טפחים, 24 סנטימטר, דבר כזה, אבנים גדולות כאלו, לוחות האבנים, זה סלע גדול מאוד. איך האדם יכול לשאת את האבנים האלו ולרדת איתם מראש ההר עד למטה? אלא ודאי שמשה רבנו היה גיבור שהיה מסוגל לשאת את האבנים האלו בידיו. עשיר מניין לנו? עשיר שכתוב פסול לך, פסולתן של חיה, כמו שהסברנו למעלה. חכם מניין לנו? ראו שמואל דאמרי תרוויו, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחת, שנאמר, ותחסרהו מעט מאלוהים. מבאר הרן, מה זה מאלוהים? כוונה ידיעת הקדוש ברוך הוא ממש, שום אדם לא יודע, כאילו יראני אדם וחי, והקל וחומר ידיעת הקדוש ברוך הוא, ידיעת השם נדבך, איך אמר אחד מדובר רבותינו ספרד, אילו ידעתיו הייתיו. ידיעת השם זה אי אפשר להגיע לזה בכלל. אז ותחסרהו מעט, מהו? מאלוהים, ידיעת האלוקות, זה דבר שהיה חסר משה רבנו. מעבר לזה, היה לו כל החוכמה שבעולם. ענב דכתיב, והאיש משה ענב, פסוק מפורש. האיש משה ענב מאוד. אמר רבי יוחנן, כל הנביאים העשירים היו, כמו שהסברנו לפני כן, למה צריכים את הדברים האלו? כי חוכמת המסכן בזויה. לכן צריך שיהיה הנביא עשיר, שעל ידי זה דבריו נשמעים. מנין לנו שכל הנביאים היו עשירים? מנלן, ממשה ומשמואל, מעמוס ומיונה, כלומר ראינו שוכחות על ארבעה נביאים שהם היו עשירים. וממילא, הרי שראינו באלה מפורש בהם שהם היו עשירים, מן הסתם גם השאר שהנביא לא כתב מה הם היו, מן הסתם שגם כן היו עשירים. זה מה שנקרא ילמד סתום מן המפורש. איפה ראינו את זה? משה, הגמרא בתחילה מביאה פסוק דכתיב, לוחמור אחד מהם נסעתי. אי בלאגרא לאפוקרמן דשקיל בלאגרא, אלא דאפילו באגרא. משה רבנו, כאשר הוא מדבר נגד קורח ועדתו, הוא אומר לא חמור אחד מהם נסעתי, מעולם לא לקחתי חמור מאחד מהם, גם כשהייתי מגיע לי הלכתי לשרת אותם, לא לקחתי חמור מאחד מהם. שואלת הגמרא, מה הכוונה? אם הכוונה היא שלא לקחתי חמור של אחד מהם בחינם, לא לקחתי לו מביתו, פשיטה או פשיטה, מה יש להתפאר בזה? והרי אדם שלוקח דבר כזה הוא גזלן. אז אין פה שבח והתפארות שלא לקחת מאיזה אדם מישראל חמור בכוח, ולא לשלם לו על כך, אלא ודאי שהכוונה היא, לא לקחתי חמור מאחד מהם אפילו בתשלום. אפילו תמורת תשלום, לא ביקשתי ממנו איזה חמור לדרך וכדומה. לא עשיתי כזה דבר. למה? כי לפעמים באדם לא מוכן, לא רוצה, אז לא רציתי לקחת מהם איזה דבר בעל כוחם, למרות שאני משלם על כך שכר מלא. עד כאן דברי הסבר הפסוק. אבל יש פה להתבונן, לכאורה איך באמת הוא יסתדר? הרי כל אדם זקוק לפעמים לרכב, בשפה שלנו, שפה שלהם זה חמור, אל ודאי שהוא היה עשיר ולכן הוא לא נזקק לצורך שום אחד מהם לקחת ממנו חמור. שמע מן השהיה עשיר, הגמרא דוחה. דילמה משום דעני הווה, ותגמרא אולי להפך, הוא היה עני מאוד, שלכן לא היה לו כסף לשלם עבור הסחירות של החמור, ולכן הוא לקח מאחד מהם. מי אמר לך שהוא עשיר? הוא לא שכר, אבל מי אמר בגלל שהוא עשיר? הוא להפך, בגלל שהוא עני. את הגמרא, אלא מן פסול לך פסולתן יהיה שלך, אלא מקור לכך שמשה רבנו היה עשיר, זה אותו מקור שהזכרנו למעלה, שהקשבחו אמר לו פסול לך שני הלוחות אבנים כראשונים, הפסולת של הלוחות יהיה שלך, אם כן, הפסולת הזאת הוא היה עשיר גדול מאוד. שמואל הכתיב, הנני ענובי נגד השם ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, אי בחינם לאפוקי מן דשקל בחינם, אלא די אפילו בשכר. הגמרא אומרת, שמואל גם כן, אחרי שעם ישראל ביקשו ממנו למנות להם מלך, אכן הוא מינה להם מלך את שאול, משך אותו למלך, ואז הוא הוכיח את עם ישראל. הוא אומר להם, הנני ענובי נגד השם, למול השם יתברך, ונגד משיחו, מול משיחו, דיינו שאול, שנמשך בציווי השם יתברך למלך. טענו, תאמרו לי, את שור מי לקחתי ואת חמור מי לקחתי? מה כוונתו? אם כוונתו, את שור מי לקחתי בחינם, מה השבח והפאר שלא עשית כזה דבר? הרי מי לוקח בחינם? זה אדם שהוא גזלן. אלא ודאי, את שור מי לקחתי, הכוונה היא שאפילו בשכר, גם כן לא רציתי לקחת משום אחד. אם כן, למה לא לקח? שמאמינה שהוא היה עשיר. הגמרא דוחה, דילמה דעני הווה, אולי להפך, בגלל שלקחת בחינם, ודאי זה אסור, זה גזלנות. לשלם כסף לא היה לו, ולכן הוא לקח שור וחמור של שום אחד מהם. אלא הגמרא אומרת, מה המקור לכך ששמואל היה עשיר, אלא מאחר תשובתו הרמתה כי שם ביתו. כתוב על שמואל, והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל. הכתוב תשובתו הרמתה כי שם ביתו, כלומר אחרי שהיה מסתובב כל שנה לכל ערי ישראל כדי לשפוט אותם, שפט ישראל, ואז ותשובתו היה שב לביתו ברמה. אחורה המילים כי שם ביתו זה מיותר. ברגע שאומר ותשובתו הרמתה, וגרי נזכר שהוא היה גר ברמה, אז אם כן המילים כי שם ביתו זה מיותר. גם לפני זאת תשובתו הרמתה שב לרמה, כי כנראה זה ביתו. מה הפסוק צריך להדגיש כי שם ביתו? אלא מבארים חז"ל, מה הכוונה כי שם ביתו? זה לא חוזר רק על הרמה ששם אכן הוא התגורר, אלא זה חוזר על כל הערים שהוזכרו קודם לכן, וסבב, בית אל, והגלגל, והמצפה. הוא היה מסתובב בתוך ערי ישראל, ובכל מקום מקום שם ביתו. מה הכוונה? אמר רבה, כל מקום שהלך ביתו עמו. הוא לא התארח אצל שום אדם, אלא בכל מקום שהלך הביא איתו את כל כלי תשמישו, כל האוכל שלו, כל הדברים כולם. ודאי אחד כזה זה אדם שהוא עשיר, שאכן הוא יכול לקחת, ספק לעצמו מזון וצדה וכל הדברים הנצרכים לאדם ממקום למקום. רק עשיר מסוגל לעשות כזה דבר. אמר רבה, גדול מה שנאמר בשמואל יותר ממה שנאמר במשה. דילו משה רבנו כתיב, לא חמור אחד מהם נסעתי, דהיינו אפילו בשכר לא רציתי לקחת מהם. ואילו גבי שמואל, אפילו ברצון לא שכר עוד הכתיב, ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו וגומר. כלומר, משה רבנו לא ביקש מאף אחד מהם, אפילו תמורת שכר, את החמור שלו, את הסוס שלו. אבל אם היה אדם בא ומביא למשה רבנו מעצמו, אומר לו בוא אני מוכן להזכיר לך את החמור שלי, לא כתוב שמשה רבנו לא היה מוכן לזכור את זה ממנו. לא כתוב, אולי זה נכון, אבל זה לא כתוב. ואילו בשמואל כתוב במפורש שאפילו הם מרצונם היו רוצים להזכיר לו איזה חמור, גם כן לא היה מוכן לקבל. שנאמר, אמרו לו אחר כך, מה הגיבו לעם ישראל לטענותיו של שמואל? אמרו לו, עשקתנו ולא רצותנו, גם דבר שרצינו לתת לך לא הסכמת לקבל. הנביא עמוס, אחד מצינו שהוא היה עשיר, דכתיב ויען עמוס ויאמר למציע, לא נביא אנוכי ולא בן הנביא אנוכי, כי בוקר אני ובולס שקמים. ומה פירוש לפסוק הזה? מה זה בוקר אנוכי ובולס שקמים? כי אם תרגם רב יוסף, הרי מראה גיטי ענה ושקמין לי בשפלתה וגומר. אני אתרגם את זה לעברית. מה זה בוקר אנוכי? מתרגם רב יוסף, מראה גיטי ענה. אני בעל עדרים של צון ובקר, זה בוקר. ומה זה ובולס שקמים? שקמין לי בשפלתה. יש לי עצי שקמה בשפלה. ששקמה עושים מזה קורות של בתים, זה דבר שהוא מאוד מאוד יקר. אז רואים מכאן שהוא היה עשיר, שהיה לו עדרי בקר, היה לו עצי שקמים, אז הוא היה עשיר. יונה, הכתיב ויתן שכרה וירד בה, ואמר רבי יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה. אמר רבי רומנוס, שכרה של ספינה הביאה 4,000 דינרי דהבה. אומרת הגמרא, איפה מצינו שיונה הנביא היה עשיר? כאשר הוא ירד ליפו וראה שמה ספינה ממתינה, מי רוצה לבוא לעלות? הוא לא רצה שהספינה עוד תתעכב, הוא רצה תכף שתפליא כדי שהוא לא יוכל לקבל עוד פעם נבואה, כי נביאים לא מתנבאים בחוץ על הארץ. לפיכך מה הוא עשה? הוא ויתן שכרה, אומר הפסוק, לא כתוב ויתן שכרו, את השכר שהוא אמור לשלם עבור המקום שלו בספינה, אלא שכרה, משמע נתן את השכר שכל הספינה כולה כדי שיזוזו כבר, ילכו כבר מהמקום. אז ויתן שכרה וירד בה. איך אדם משלם שכר של כל הספינה כולה? כמה שכר של כל הספינה? אומר רבי רומנוס, שכרה של ספינה לשלם עבור כל הנוסעים זה 4,000 דינרי זהב, והוא שילם את כל זה, שמאמינה שאכן הוא היה עשיר. ואמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שנתנה לו מתנה שנאמר, ויתן משה כחלותו לדבר איתו. אז ויתן משה, הוא נתן לו אותה, כלומר נתן אותה מתנה, ועידי זה משה רבנו זכר את התורה. מתניתין, וזן את אשתו ואת בניו, אף על פי שהוא חייב במזונותן. אדם שנדר, שהוא לא יהנה מחברו. או חברו ידיר אותו, אמר שלא יהנה הוא מלחסיו. בכל זאת, רשאי אותו המדיר לזון, לתת אוכל לאשתו של אותו אחד, שאסורים, שהוא אסור בעניו, אבל אשתו לא נסרה בעניו, יחל לתת להם אוכל לאשתו ולבניו. מבאר הרן, כאן מדובר שהוא עושה זה בתורת צדקה. אין לו אותו אחד האסור בהנאה, אין לו מה להכיל את אשתו ואת בניו. אז לכן מותר לו לתת להם עבור זה שאתה נותן בתורת צדקה, זה מותר. למרות שבעקיפין אותו אחד מחויב להם, מחויב, ועל ידי כך הוא מרוויח, הנה עכשיו זנו את אשתו ואת בניו, אף כן. זה לא הנאה ישירה, זה הנאה עקיפה, להיות שנעשית למטרת צדקה, ולא מטרה כדי להנות אותו, כדי שישאר לו הרבה כסף, לכן הדבר הזה הוא מותר. ולא יזון את בהמתו בין טמאה ובין טהורה. כי אם הוא נותן לבהמה שלו לאכול, הרי היא מתפתמת. ועל ידי זה, אותו האדם נהנה ומרוויח מכך. רבי אליעזר אומר, זן את הטמאה ואינו זן את הטהורה. אמרו לו, מה בין טמאה לטהורה? אמר להם שהטהורה נפשה על השמיים וגופה שלו. וטמאה נפשה וגופה לשמיים. אמרו לו, אף הטמאה נפשה לשמיים וגופה שלו. שמרצה הרי הוא מוכרע לגוי או מאכילה לכלבים. אז אמרנו שאדם שאסר את נכסיו על חברו, אסר אותם בהנאה, אז הדין הוא, כפי דעת הנקמה, אסור לו להאכיל את הבהמה של חברו, כי על ידי כך הוא מרוויח שהבהמה שלו מתפתמת. אבל רבי אליעזר חולק, הוא אומר, בהמה טהורה נכון, אסור להאכיל אותה, יש לו איזה כבש, יש לו איזה פרה, אסור להאכיל. אבל אם הוא רוצה להאכיל את הבהמה הטמאה שלו, את הכלב שלו, את הסוס שלו וכדומה, הדבר הזה הוא מותר. שאלו אותו חכמים, מה ההבדל בין טמאה לטהורה? אותו האדם הוא מרוויח. אמר להם, יש הבדל. הטהורה נפשה לשמיים, כשהיא תמות, נפשה לשמיים. אבל הגוף שלה, כלומר אחרי שהיא מתה, הרי הוא יכול לאכול את אותה בהמה טהורה, ישחת הבהמה הזו, ויכול לאכול אותה, נמצא. שהידי כך שהוא נותן בהמה הזו מזונות, היא מתפתמת. ואותו אדם שעשו בנה מרוויח מכך שחברו פתאום לו את הבהמה שלו. הנה, עכשיו הוא אוכל שור גדול, כבש גדול. אבל הבהמה טמאה, כשתמות, אין לו מה לעשות איתה. לפיכך, מותר לו לזון אותה. מהומת אמרו לו, לא, גם הטמאה, גם כן, הרי לכאורה הוא נהנה מגופה, שכאשר היא תמות, אז גם כן הוא יכול למכור את זה לגוי, את אותה בהמה טמאה, הוא יכול למכור את הבהמה הזו בשביל מי שרוצה לאכול את הכלבים, או שהוא עצמו יש לו כלבים, חיימצא שבכל האופנים האלה כולם, הרי שבעצם יש לו הנאה בדבר הזה. רוב הראשונים מבארים שכאן מדובר שאותה בהמה אכלה כבר אצל הבעלים שלה. הוא אומר לה, גם אם הוא לא יאכיל אותה, אותה בהמה לא תמות, אלא שהוא נותן לה מזונות נוספים. נותן לה מזונות, למשל, יש שם החתול של החבר שלו, שאסור בענה. הוא רואה את החתול הזה, רוצה לתת לו קצת חלב. גם הוא לא יביא לו את החלב, מכל מקום, הבהמה הזאת לא תמות. וכיוון שזה רק מזונות יתירים, אומר רבי אליעזר, מה יעשה באותה חלות, אותו חתול כשימות? שהוא שמן יותר וחיו יש לו מזה ענה, אין לו מזה שום ענה. לפיכך הוא סובר שזה מותר, ואילו תנא קמא אוסר. גמרא. אמר רב יצחק בר חנניה, אמר רב הונא, המודר הנאה מחברו, מותר להשיל לו ביתו. אדם שהוא אסר הנאה מנכסיו לחברו, אף כן מותר להשיל לו את ביתו, מותר לו לחתן אותו עם ביתו. שואלת הגמרא, הווה בה הרבי זירה. במה יעסקינן? אלימה בשנכסי אבי כלה אסורין על החתן, הרי מוסר לו שפחה לשמשו. מה מדובר כאן? מי הוא זה שאסור בהנאה ומי הוא זה שבעצם נושא את אותה אחת? אם נאמר שאבי הכלה הוא בעצם אסר הנאה מנכסיו, אסר את זה על אותו אדם. למשל, לבן אסר על יעקב הנאה מנכסיו, הוא לא מרשה לי יעקב להנות מנכסיו. אף הפרחן מחדש התנה שמותר ללבן לתת את ביתו רחל ליעקב שיתחתן איתה. מקשה הגמרא, איך זה באמת מותר? הרי הבת הזו שלו, היא נמצאת לו בביתו, הוא זכאי לקבל כסף קידושיה, הוא זכאי לקבל את כל שכר מלאכתה עם אותו הבת שלו, היא הולכת לעבוד, האב מקבל את השכר שלה. עכשיו כשהוא משיא את ביתו ליעקב, נמצא שבעצם יעקב נהנה מנחסיו ממש. הוא נותן לו, בשביל הגמרא, נותן לו שפחה לשמשו. וכיוון שהוא אסר על יעקב את הנכסים שלו, ממילא גם הוא לא יכול לתת לו את ביתו. אלא בנכסי חתן אסורים על אבי כלה. אלא צריך לומר שכאן מדובר להפך. יעקב אסר את נכסיו על לבן, על האבא של כלה, האבא של רחל. וממילא, לכאורה, מה החידוש פה? אף על פי שאותו יעקב לוקח עכשיו את רחל, וממילא עידי זה הוא חוסך לאבא שלה שהוא לא יצטרך להוציא מזונות עבור ביתו. הוא לא צריך לתת לה לרחל מזונות כי הוא נושא אותה, ואם כן נמצא לכאורה שהוא מהנה את לבן מנחסיו. איך הוא מהנה אותו? בשעה שהוא התחתן עם רחל והוא עכשיו הוא נותן לה מזונות, עידי זה לבן שאסור בהנאה מנחסיו של יעקב, הוא מרוויח מהדבר הזה. אם זה מתכוון לחדש לנו רב הונה, מה צריך לחדש בזה? הרי למדנו דין יותר גדול מזה במשנה. גדולה מזה אמרו, זן את אשתו ואת בניו, אף על פי שהוא חייב במזונותן. ואת אמרת, מותר להשיא לו ביתו? הרי מותר יתרה מכך, אפילו בעוד הבת שלו גרה בביתו, של אותו המודר הנאה. רחל עדיין גרה בבית לבן, אפילו אשתו של לבן. מותר ליעקב, או לכל אדם זר שמודר בהנאה פי כן, מותר לו לתת להם מזונות, כיוון שהוא לא נותן לו אישית, רק לילדים שלו, לאשתו, מותר לתת להם מזונות תורת צדקה. אז אם כן, מה החידוש כאן שמותר להתחתן איתה, בכלל הוא מוציא אותה בכלל לגמרי ברשותו? מה החידוש? אלא אומרת הגמרא, לעולם שנכסה אבי כלה אסורין על החתן, וביתו בוגרת ומדעת החתן למאחי, המודר הנאה מחברו, אסור להשיא לו ביתו, אבל משיאו ביתו בוגרת ומדעתה. עונה הגמרא, חוזרים לפירוש הראשון. כאן מדובר שלבן אסר הנאה מנכסיו על יעקב. אף על פי כן, מותר ליעקב לשאת את ביתו של אותו אדם. מותר לשאת את רחל. אבל לא מדובר כאן שהבת הזו, רחל, היא עדיין קטנה, שאביה זכאי לקבל כסף קידושיה, אביה זכאי במלאכתה. לא. אלא מדובר כאן דווקא כאשר היא כבר גדולה. היות שהיא יכולה ללכת ולקדש את עצמה לבד, היא לא צריכה את רשות אביה, נמצא אם כן שהיא לא שפחת אביה. ולכן מותר ליעקב לשאת את ביתו של אותו אדם. וזה החידוש שרבנה בלחדש. על פי שאסור לשאת את הבת שלו הקטונה, אבל את הבת שלו הגדולה הוא רשאי. ככה גם כן פורש בברייתא, שחילוק בין בת קטנה לבת גדולה. אמר רבי יעקב, המדיר בינו לתלמוד תורה, מותר למלות לו חביות, חבית של מים, ולהדליך לו את הנר. רבי יצחק אמר, אף לצלות לו דג קטן. אומר רבי יעקב, יש כאן כמה פירושים, נפרש פי דרכו של הרן. יש אדם שהוא נדר הנאה שלא יהנה מבנו כלל, כדי שבנו יהיה עסוק אך ורק בתורה הקדושה, ולא יתרח ויעסוק כל מיני דברים בבית, עם מלאכה, לא, אמר לו, הבן שלו מוקדש רק לקודשי שמיים, לעסוק בתורה הקדושה. אף על פי כן, מותר לו אותו בן לעשות דברים קטנים ושגרתיים בבית שהם לא גורמים ביטול תורה גדול. מה? למלות לו חבית של מים, לדלות מהבאר, להדליק לו את הנר. על זה ודאי כשאדם מתכוון להדיר את בנו, לא התכוון גם על דברים קטנים כאלה. רבי יצחק אומר גם לצלות לו דק קטן, זה לא לשבת לעבוד במטבח. דברים קטנים כאלו, הדברים האלה לא הייתה דעתו ודאי לאסור את עצמו מהנאת בנו, ולכן זה מותר. אמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, המודר הנאה מחברו מותר להשקותו כוס של שלום. מייניהו אחת תרגימו כוס של בית האבל, מערבה אמרי כוס של בית המרחץ. אז אומר רבי יוחנן, המודר הנאה מחברו, אף פי כן מותר לאותו המדיר, לאותו אדם שאסר על חברו שיהנה ממנו, מותר לתת לו כוס של שלום. שאתה גם אמר, מה זה כוס של שלום? בבבל המפרשים הכוונה היא של כוס של בית האבל, שהם רגילים להשקות אותם ביין. אז מותר לו להושיט לו את הכוס. לא הכוונה שהיין הוא שייך לו, אלא שהוא מושיט לו את הכוס לאותו אבל, זה מותר. כי זה שימוש קל ואין בזה הנאה, ועוד סיבה כבר נסביר אותה. מרי ואמרי, כוס של בית המרחץ. כאשר יוצאים בית המרחץ, היו שותים כוס של חמין, כי היה חם מאוד בפנים. לא ישתו כוס של חמין, תכף שהם יוצאים, יכולים להתקרב ולחלות. ולמה מותר את הדברים האלה? פנית אחרי שלום. כלומר, כמה שההנאה שלהם היא מועטת, ואם לא יגיש האדם את הכוס הזו לחברו, אז יש בזה הרבה איבה ומלחמה וקנאה, כי זה דבר שכל אדם עושה למישהו אחר, הן יהודי, הן גוי, זה דבר שכל אדם, יש כוס לידך, מקריבים לו את זה. לפיכך, אם לא יעשה את זה, זה יש בזה איבה. ופיכך, אין ספק שאדם כשנדר הנאה מחברו, לא יתכוון לאסור עצמו אפילו שירות כזה קל ופשוט ופעוט. ולא יזון את בהמתו, בן וכו'. תניה, יהושע איש עוזה אומר, זן עבדה ושפחותיו הכנענים, ולאזון את בהמתו, בן תמאה, בן תהורה, מה איתם עבדה ושפחותיו הכנענים, למנחרותה עבידן, בהמה לפתומה עבידה. אומרת הברית, יהושע איש עוזה אומר, מבאר הרן, עבדים ושפחות של אותו המודר הנאה, הם כבר אכלו ושתו, אבל עכשיו אתה רוצה לתת להם עוד תוספת, מזון עודף יותר כדי חייהם, מותר לך לתת להם. למה? בני שבעל הבית שלהם, אותה מודר הנאה, אין לו מזה שום תועלת ורווח כאשר הם אכלו יותר. אין בזה שום דבר. אבל לתת להם מזונות לבהמות שלו, אפילו בהמת מאה זה אסור. מה ההבדל ביניהם? העבדים השפחות שלו, וכי כאשר יהיו יותר מפותמים, יהיה לו מה לעשות בבשר שלהם אחרי מיטתם? לא. מחרותה עבידן. זה כמו שאדם נחר בהמה. נחרים בהמה זה משתמשים לעבוד הזר, המלע כל הבהמה סיכולה אסורה בהנאה. היו די דרכם לנחור אותם בשביל העבודה זרה. זה במה שאסורה בהנאה. אז יש פה גופה, אבל היא לא שווה. גם כן גוף העבד, הוא לא שווה כלום. אפשר למכור אותו, להכיל אותו לבהמות וכדומה. לפיכך, הוא לא נהנה מזה שהוא יתפתם יותר העבד שלו. לעומת זה, אפילו בהמה טמאה, יש הנאה מזה לאותו אדם שהבהמה שלו הטמאה נתפתמה יותר. פני שעל ידי כך, האיש הזה, המודר הנאה, הוא יכול להכיר אותה לכלבים או למכור אותה לגוי. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.